אז השם של השיחה הערב זה על מה אפשר להישען. אחד הדברים שאנחנו, יכול להיות ששמנו לב במהלך התרגול, כאן או בבית, זה שכל דבר שאנחנו שמים לב אליו, הוא לא נשאר לאורך הזמן. הוא די מהר משתנה. יש דברים שמשתנים מהר, יש דברים שמשתנים לאט. אבל אפילו הנשימה, שהיא כביכול קבועה ומתמשכת, כשאנחנו מתחילים לשים לב באופן יותר ויותר מעודן, אנחנו מגלים שגם הנשימה היא כל הזמן משתנה. ושכמו פתיתי שלג, אין נשימה אחת שדומה לנשימה אחרת. ואנחנו גם שמים לב שהמחשבות שלנו כמובן משתנות באופן מאוד מאוד מהיר. מצבי הרוח שלנו משתנים. רגע אחד אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לשבת עוד רגע אחד נוסף, ושכבר יצלצלו בפעמון, שאני אוכל סוף סוף לצאת החוצה. ורגע אחר אנחנו אומרים, וואי, איזה כיף. חבל שאני לא יכולה להישאר כאן שבוע. הלוואי שלא יצלצלו אף פעם בפעמון. והחוויה הזאת של ההשתנות המתמדת היא מאוד מקבלת מקום של כבוד בדרמה. בגישה הבודהיסטית, כאחד המאפיינים של הקיום המותנה, בשפה של הדרמה אניצ'ה. אניצ'ה זה אומר ארעיות, השתנות, דברים שמופיעים, כל מה שמופיע יחלוף. כל מה שנולד ימות. כל מה שנוצר ומתהווה ישתנה ויעלם. הניצ'ה זה העיקרון של החוסר הקביעות שיש בחיים. ועדיין הדרמה היא לא גישה פסימית. ואם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו ואומרים באמת, באמת הכל משתנה, אז על מה אפשר להישען? במה אפשר לבטוח? והאם יש משהו שהדרמה אומרת שהוא לא משתנה? התשובה היא כן, ועל זה קצת אני אדבר היום. אבל נתחיל קודם בבדיקה של החיים שלנו ולראות על מה אפשר להישען, במה אפשר לבטוח, במה אפשר to trust, על מה אפשר להשעין את ה-well-being שלנו, את הרווחה הפנימית שלנו. ואנחנו רואים שאם אנחנו משעינים, נשענים על דברים שהם בטבע שלהם, הם משתנים כל הזמן, אז גם הרווחה הפנימית שלנו שאנחנו משענים אותה על מה שמשתנה, היא מאוד שברירית. זה לא שזה לא בסדר, זה פשוט מאוד מאוד שברירי, מאוד פגיע. אם אנחנו משענים את הביטחון שלנו על העבודה, אז אפשר לפטר אותנו מהעבודה, או חלקנו עצמאים, ובכלל זה רולר קוסטר. או אנחנו מגיעים לגיל הפנסיה, ותופעה ידועה היא שהרבה אנשים נכנסים לדיכאון כשהם יוצאים לפנסיה. אם אנחנו נשענים על המשפחה, על הזוגיות. כולנו יודעים כמה זוגיות בימינו זה דבר שברירי. כולם כל כך כמהים כבר להיות בזוגיות, ואז שסוף סוף מגיעה הזוגיות המיוחלת, נראה שהרבה מאוד כמהים כבר להיות מחוצה לה. ואם אנחנו נשענים על הילדים, good luck. אם אנחנו חושבים שאנחנו יושבים כאן ואומרים לתשומת הלב שלנו, למיינד, שנייה תהיה עם הנשימה, והמיינד לא מציית, אז ילדים על אחת כמה וכמה לא מצייתים. וטוב שכך. הם ישויות עצמאיות. הם לא באו לעולם לרצות אותנו. אבל גם הילדים המרצים ביותר בסופו של דבר גדלים ויוצאים מהבית. ואם השענו את הערך העצמי שלנו, את הרווחה הפנימית שלנו, על הבית, זה שיש לי בית, על רכוש, על מכונית, הדברים האלה, או על חשבון הבנק, במיוחד בימינו, אנחנו יודעים כמה זה שברירי, כמה זה בתנודה. ואם אנחנו מוצאים את הערך שלנו בגוף, אנחנו יפים וצעירים, אז guess what? אנחנו אולי ממשיכים להיות יפים וצעירים בנפש, אבל הגוף הולך רק לכיוון אחד. הנה, השיער שילבין. התחיל לצמוח שיער במקומות לא צפויים. הנאורים לא יימשכו לנצח, הבריאות. אז על מה כן אפשר להישען? הבודה אמר, כשהוא התחיל את החיפוש שלו, אחרי שנים של סיגופים מאוד קשים, הוא אמר, פתאום עלה בדעתי שזה לא הגיוני שאני מחפש מזור לסבל, שאני בן אדם שנתון להשתנות, שנתון להרעיות, אחפש האושר, את האושר בר קיימה, האושר יציב, במה שגם נתון לשינוי, לסבל, להרעיות, למחלה ולמוות. פשוט לא make sense. אז הוא יצא לחפש מה לא נתון לשינוי, להרעיות, למחלה ולמוות. מה לא נולד ולכן לא ימות. מה לא נוצר ולכן לא ייעלם. אז לפעמים אנחנו מוצאים ביטחון בתחושה של יש לי אותי, יש לי את עצמי. זו התחלה מצוינת. זה באמת אבן דרך חשובה. אם יש לנו אותנו, לחזור הביתה. זה משהו שהתרגול מאוד מעודד. אבל הוא גם מזמין אותנו לא לעצור שם ולחקור מה זה העצמי הזה. לאן כשאנחנו חוזרים הביתה? לאן אנחנו חוזרים? ממה זה מורכב? אני. תחושת האני, תחושת העצמי. לפעמים זה, אנחנו מגדירים את עצמנו על פי כל מיני אמות מידה, תרבותיות, חברתיות. לפעמים העיסוק שלי הוא מה שמגדיר אותי. ההישגים שלי מגדירים אותי. וכמו שאמרנו קודם, ההישגים, העיסוקים, הם זמניים. האחיינית שלי היא בת 8, אבל יש בה תמימות הרבה מעבר, אני חושבת, לגיל. כל פעם שאני באה לבקר, היא אומרת, אפשר לסרק אותך, אפשר לעשות לך לק על האצבעות, אפשר לעשות לך קוקיות, אפשר לעשות לך צמה עומדת או יושבת או קופצת, יש כל מיני צמות כיום. ואני נותנת לה, אני אומרת לה, all yours. ואני יוצאת משם עם איזה 2 סנטימטר של לק ורוד, ועל זה נצנצים כסף, שאחר כך לא יורד. וחצי שיער תלוש מהצמות המיוחדות האלה. וכששאלתי אותה מה היא רוצה להיות כשהיא תהיה גדולה, היא אמרה, אני מתלבטת בין 2 דברים. או רופאה, או ספרית. ובשבילה זה אותו דבר. אין לה את הראייה החברתית, התרבותית, ההתניות שבעינינו, זה אולי לא אותו דבר. וכשאנחנו קצת יוצאים מהמבט המורגל של הראייה החברתית, התרבותית, אפילו הפנימית שהפנמנו כבר, באמת הזהות שלנו, שנמדדת באורח כזה או אחר, על פי אמות מידה כאלה ואחרות, לפעמים בזום אאוט הזה זה נדמה קצת שיש בזה משהו אפילו שרירותי. אני זוכרת שכשהייתי באשרם, חייתי 7 שנים באשרם שבו תרגלנו יוגה ומדיטציה ופרישות מינית. זה לא היה אשרם כמו של אושו, חלקכם מכירים. אצל אושו הבדיחה היא שבעצם הייתה טעות בהבנה, וזה לא מה שהבינו to be celibate, שזה פרישות מינית. זה בעצם, הבודה התכוון to celebrate, שזה לחגוג. אז האשרם הזה בעצם היה כמו מנזר. אז הרבה שנים של לקום כל יום ב4:30, לתרגל יוגה ומדיטציה ו... וזה מי שמחפף 4:30. המשקיעים באמת קמו ב3. אז אני זוכרת שיחה שהייתה לי, היה לנו גורו באשרם הזה, וחי שם עם אשתו, שהיא גם הייתה אישה באמת משכמה ומעלה. וסיפרתי לה שאני עומדת לנסוע לביקור בישראל ושאני נורא שמחה שרזיתי, כי אני רוצה להיראות במיטבי כשאני באה לישראל לביקור. אז היא אמרה לי, זה מאוד מעניין, כשאני נוסעת להודו לביקור אני משתדלת לעלות במשקל, כי בהודו אם את רזה זה סימן שאת כנראה מאוד ענייה והחיים שלך מאוד קשים. אז זה רק דוגמה לאיך תפיסות תרבותיות שונות יכולות להשפיע עלינו באופנים שונים ולקחת אותנו לכיוונים שונים שדרך העיניים האלה אנחנו גם נראה את עצמנו. את הערך העצמי שלנו, את ההגדרה שלנו, את החשיבות שלנו, את מה שיש לנו לתת. לפני כמה ימים דיברתי עם חברה, שאלתי אותה מה היא עושה, היא אמרה, אני עושה קייטנה לילדים, אנחנו אוכלים פיצה ורואים את עידן הקרח 2. אז אמרתי לה, אוי, גם לי נורא מתחשק. אז לא הפיצה, אבל עידן הקרח 2. אז יש שמה, אני לא אעשה לכם ספוילר, אבל יש שמה ממוטה, שאתם יודעים, ממוטה זה חיה ענקית, שבגלל נסיבות הגורל, בגלל נסיבות ילדותה הקשות, היא חושבת שהיא אופוסום. עכשיו, אופוסום זה חיה, זה חיית כיס. זה חיה קטנטנה, קטנטונת. והיא מסתובבת, הממותה הזאת, עם שני, מי שהיא קוראת להם, אחים שלי, שהם שני אופוסומים קטנים, והיא מתנהגת כמו אופוסום לכל דבר. זאת אומרת, בלילה, שני הקטנטנים האלה, עם הזנב הארוך שלהם, זורקים אותו על ענף של עץ, מגלגלים, וישנים תלויים עם הראש למטה. גם היא, היצור הענק הזה, זורקת את הזנב שלה על עץ, ומתהפכת, כמובן, הענף נשבר, כי יצור כזה ענקי. הם מסתתרים מאחורי, כשהם מתקדמים רק בלילה, כי אופוסומים חיים בלילה, אז גם היא חיה רק בלילה. אפילו שממותות אין להם ראיית לילה. אבל הנה, האמונה שלנו לגבי עצמנו, לגבי מי ומה אנחנו, גם משנה את הפיזיולוגיה. אז היא מתקדמת איתם בלילה, וביום היא מסתתרת מאחורי שיח. הם מסתתרים מאחורי שיח קטן ולא רואים אותם. היא מסתתרת מאחורי השיח קטן ולא רואים את השיח. וכשעובר בשמיים עית, הם נשכבים, שני האופוסומים הקטנים, נשכבים על הגב ועושים את עצמם מתים, שזה מה שהאופוסום עושה. וגם היא, שהיא פי, בגודל פי אלף מעית, נשכבת על הגב ועושה את עצמה מתה. אנחנו לא הרבה שונים מהממותה הזו. הדרמה אומרת שמי שאנחנו חושבים שאנחנו, טוב, אולי לא בכזאת קיצוניות, אבל די הרבה שונה ממי שאנחנו באמת. מי שאנחנו חושבים שאנחנו, די שונה ממי שאנחנו באמת. אז הבודה לא דיבר רק על מה שמשתנה, על אניצ'ה. הוא דיבר גם על מה שאינו משתנה. כשיש הזדהות גדולה עם המבנה, עם הקונסטרקט הזה שאנחנו קוראים לו אני. תחושת האני שבמילים של המורה האנגלי האהוב, כריסטופר טיטמוס, הוא מתאר את זה שיש התרחשות ותחושת האני באה ונוחתת על ההתרחשות, לוקחת בעלות, מנקסת את ההתרחשות. ויש הזדהות עם העשייה. בהודית זה נקרא אהמקרה, האני העושה. כשאנחנו מזדהים, כשאנחנו בהאחזות עם האני העושה, ואנחנו לוקחים בעלות על העשייה, ואנחנו הופכים להיות מישהו. We are somebody. דרמה אומרת שאנחנו עושים את זה מתוך שזאת שגיאה, שגיאה תמימה. זה לא שאנחנו לא בסדר, אבל שמהזרע הזה מתפתח הרבה מהסבל שלנו. ההזדהות עם האני, במיוחד עם האני העושה. כמו שוודאי שמעתם הרבה פעמים שנאמר, אנחנו לא human beings, אנחנו human doings. העשייה שלנו מאוד בתחושה שלנו מגדירה אותנו. לפעמים אנחנו נביא את זה גם לתוך העשייה של המדיטציה. יש התבוננות, יש מודעות, ואז באה המחשבה ואומרת, אני עושה מדיטציה, אני מודעת. אז מה שיוצר את העושה, או העושה, או המודדת, זה המחשבה שבאה לאחר ההתרחשות, או בזמן ההתרחשות עצמה. בתוך ההתרחשות, תחפשו ותראו, האם יש שם מי שההתרחשות הזאת קורית לו, או לה. ככל שנפסה לאחור, כך תהיה התודעה שלנו פתוחה וריקה יותר. במקום למצוא איזו הוויה פנימית קטנה, שהיא במרכאות אני, אנחנו כמו פוסעים אחורה אל התודעה הגדולה, הנרחבת, הרחבה, אל התודעה האוניברסלית, שבה כל היצורים החיים קשורים זה לזה. לפעמים מגיע רגע בחיים שעולה בנו שאלה שהיא בעיניי אחת השאלות החשובות שיצור אנוש יכול לשאול. וזה, האם זה כל מה שיש לחיים להציע? האם זה, is this what life all about? האם זה מה שהחיים? אני חושבת שבצורה כזו או אחרת, כולנו כאן שותפים לשאלה הזאת, ולכן אנחנו כאן. באופנים כאלה ואחרים. פמה צ'ודרון, המורה במסורת הטיבטית, אומרת שזו טעות לחשוב, שזו תפיסה שגויה, לחשוב שמטרת החיים זה לייצר עבור עצמנו כמה שיותר נוחות ולהימנע ולהדוף כמה שיותר אי נוחות. החתירה אחר הנאה בלבד והמאבק והעדיפה במה שלא נעים לנו משאירים אותנו על המטוטלת הזאת, שכל פעם שמגיע חוויה נעימה אנחנו מנסים לייחז בה, לשמר אותה, לשחזר אותה, וכל פעם שמופיעה חוויה לא נעימה אנחנו מנסים להדוף אותה, להתנגד לה, לעצור אותה, להפסיק אותה. והמטוטלת הזאת היא מקור להרבה מאוד סבל, מפני שאנחנו לא יכולים להצליח שבחיים יהיה לנו כל הזמן רק נעים, רק חוויה של עונג, רק הנאה וכיף. אבל יש דרך שלישית בתוך המטוטלת הזאת שמאפשרת לנו לפגוש את החיים על כל הגוונים שלהם ממקום אחר. הנאה אמיתית, עושר אמיתי, הם לא תלויים בכך שהעצמי או האני יקבל רק את מה שהוא רוצה. הנאה אמיתית ועושר אמיתי לא קשורים לנוחות. אלא הם, אפשר להגיד, הם לא תלויים בגורמים. הם לא תלויים בגורמים חיצוניים. עושר אמיתי לא תלוי בגורמים חיצוניים ולא תלוי גם בגורמים פנימיים. הוא לא תלוי בדבר, כמו שאומרים, unconditional. והוא לא ההפך מצער וכאב. אנחנו רגילים לחשוב על עושר ושמחה כההפך מעצב ושאנחנו כביכול צריכים לחוות עצב בשביל להכיר שמחה, וצריכים לחוות שמחה בשביל להכיר עצב. יש עושר ושמחה שהם מכילים בתוכם גם את הצער ואת העצב. יש לי דוגמה כזאת בבית. הכלבה הקטנה שלנו, כלבונת קטנה ומדובללת, וגם לא חכמה גדולה, צר לי להגיד, שהיא תמיד שמחה, לא משנה מה עובר עליה. היא הייתה כלבה נטושה, שהבת זוג שלי, ענת, מצאה אותה לפני שנים. מורעבת, מלוכלכת, בודדה. ועדיין עם זנב מקשקש. היא כל הזמן שמחה. כמו מאסטרית קטנה בבית. אתם יודעים, אני לא שמעתי ולא פגשתי מאסטר או מאסטרית שהם לא שמחים. ויצא לי לפגוש כמה בחיים ולבדוק את זה, לבדוק באמת. לראות שזה לא איזה פסדה שקל לשים איזה מין פרונט כזה מול תלמידים. אז הקוש הזאת, הכלבה שלנו, קוש, זה לא בגלל שהיא כהה, אלא זה מילה בהינדית שפירושה שמחה. אז היא לגמרי מצדיקה את השם שלה. היא עברה עכשיו ניתוח קשה בפה עם הרדמה, והוציאו לה שיניים, וכאב לה לאכול, והיא הייתה במצוקה אמיתית, והיא לא הפסיקה להיות שמחה. היא דוגמה ומופת איך השמחה והאושר יכולים לכלול בתוכם גם קושי ועצב או כאב. אז כשאנחנו יושבים ונושמים, זה מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מתקרבים יותר ויותר אל עצמנו. כשאנחנו הולכים לאט או מהר בחוץ על האדמה, אנחנו חווים מה זה להיות בן אנוש או בת אנוש על האדמה הזו. זה מקרב אותנו לטבע, זה מקרב אותנו ליכולת לבטוח. אחד הדברים שמאפשרים ומפתחים בנו את היכולת לבטוח, זה קצת מנוחה, הרפיה. קצת יותר קלות, קצת יותר הנאה, הרבה הרבה רכות כלפי עצמנו. כשאנחנו יכולים לחבק את הטוטליות של החוויה שלנו, על כל גווניה, כשאנחנו יותר ויותר מודעים בחיים, בחיים כאן בריטריט, בחיים בבית, זה מפתח בנו, מאפשר לנו יותר ויותר לבטוח ולהישען, לתת אמון. זה מזכיר לי תרגיל שפעם היה מאוד נפוץ בסדנאות, פעם לפני, אני חושבת, 20, אולי 30 שנה, היו כל מיני סדנאות כאלה בארץ של לתת אמון ולבטוח. ואחד התרגילים היה לעמוד בקבוצה, ואחד אחד עומדים ככה עם הגב לקבוצה, עם ידיים פרוסות לצדים ונופלים אחורה, והקבוצה תופסת. מכירים? זוכרים? או שאתם צעירים מדי בשבילה. אז חברה אחת שלי עשתה את זה, באמת לפני 30 שנה, הוציאו למדבר, זה היה במדבר. מישהו שהיה בתקופתו מאוד מפורסם, הוציא סדנה כזאת למדבר, והם נעמדו ככה מעל איזשהו מין מדרגה כזאת בסלע, והוא הסביר להם שהם יעמדו אחד אחד על המדרגה, והקבוצה תעמוד למטה, ויעמדו ויפלו אחורה, והוא עוד לא הספיק לגמור להסביר, והחברה שלי נעמדה על הסלע הזה, וזרקה את עצמה אחורה, ואף אחד בקבוצה עוד לא היה מוכן. אז היא קצת התרסקה על הסלע, אבל הכל בסדר. עובדה שהיא נשארה בחיים לספר לי את הסיפור. אפרופו, במה אפשר לבטוח ועל מה אפשר להישען? אחד מהם זה מרכיב של תבונה. ויחד עם זה, ככל שאנחנו יותר נותנים אמון ויותר מפתחים את הביטחון הזה, אנחנו מרגישים שאנחנו יותר ויותר יכולים לבטוח במשהו, משהו במרכאות, כי זה לא משהו, שהוא לא אישי. הוא לפחות פחות אישי ממה שמרגיש לנו אולי. משהו אוניברסלי אולי. שאי אפשר ממש להגיד שהוא בתוכנו, ואי אפשר ממש להגיד שהוא מחוץ לנו. אולי הוא לא בשום מקום, אולי הוא מחוץ לספירה, לממד של מרחב. אבל אנחנו יודעים אותו. אנחנו יודעים אותו, חשים בו, דרך הרגשה, דרך ידיעה פנימית. סוג של ידיעה שמגיעה ממעמקים, לא מהמיינד הקטן והנוירוטי. יש בה מסורת ביטוי של מונח שנקרא ברמה ויהרז. ויהרה זה מקום, הפירוש המילולי של המילה ויהרה זה מקום שטוב לשחוט בו. וכשאנחנו במקום הזה, כשאנחנו נוגעים במשהו שיש בו, שזה מקום שיש בו את האיכויות האלה של אהבה וחמלה ושמחה והכרת תודה ויציבות, ככל שאנחנו יותר ויותר נוגעים, מתקרבים, חווים את המקומות האלה, ככה יותר ויותר מתפתח בנו ביטחון ואמון. והתחושה שיש על מה להישען. החיים מבטאים את עצמם בכל רגע. כמו חוט השני, הם עוברים, החיים עוברים בכל או מועברים או מתבטאים. בכל רגע ורגע, בכל התרחשות והתרחשות. ובכל רגע ורגע יש לנו הזדמנות להיות בחופש. למה? כי החיים חופשיים. אז התרגול מאפשר לנו יותר ויותר להתחבר, להתקרב. לרחב, לעצום. הרבה רחב ועצום יותר מאשר רק העצמי הקטן. שכל עוד נחפש שלווה וביטחון בעצמי הקטן, המקובץ, המפוחד, לא נוכל למצוא אותם שם, בו. אנחנו נפגוש בלבול וספק וכאב. אבל התרגול מקרב אותנו, הוא מזמין אותנו להתקרב אל אל התחושה של העצום והרחב והאינסופי, חסר הגבולות, אל מעבר לעצמנו. רוב בורבאה, מורה אנגלי שגר שמלמד בגאיה האוס באנגליה, מרכז למדיטציה, הוא אומר, כשמרפים מהאני ושלי, מתגלה הדיווין, השמימי. כשמרפים קצת מהאחיזה באני שלי, החוויה שלי, המחשבות שלי, התוכניות שלי, הזיכרונות שלי, מתגלה האינסופי, הדיווין, חסר הגבולות. מה מתגלה, מה שבתוכו מתחולל ריקוד ההשתנות. אני אסיים עם ציטוט, אני אמצא אותו, עם ציטוט שאני מאוד אוהבת. זה מספר החיים והמתים הטיבטי. איזה מסתורין יפה ומרפא זה, שמתוך התבוננות מתמשכת ונטולת פחד באמת, באמת התמונה מהתחלה. איזה מסתורין יפה ומרפא זה, שמתוך התבוננות מתמשכת ונטולת פחד, באמת התמונה בשינוי ובארעיות, אנו מתחילים בהדרגה למצוא עצמנו פנים מול פנים, חדורי הודיה ואושר, מול האמת של מה שאינו משתנה. האמת של טבעה בין האלמוות והאינסופי של התודעה. אז בואו נשב כמה רגעים בשקט משותף. איזה מסתורין יפה ומרפא זה, שמתוך ההתבוננות מתמשכת ונטולת פחד, באמת התמונה בשינוי ובארעיות, אנו מתחילים בהדרגה למצוא עצמנו פנים אל פנים, חדורי הודיה ואושר, מול האמת של מה שאינו משתנה. האמת של טבעה בין האלמוות והאינסופי של התודעה. מי ייתן שכל היצורים החיים יחוו חופש ואושר שאינו תלוי בדבר. כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם.